אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. פחות מחודש חלף מאז נפתחה במוזיאון העיצוב בחולון תערוכת הנשף. מספר המבקרים בה ידהים אתכם. פחות מחודש וכבר 40 אלף ישראליות וישראלים ביקרו בה. גם עכשיו, ברגע זה, אם תיכנסו אל האתר להזמין כרטיסים, תראו בעצמכם, יום אחר יום, אזל, אזל, נותרו מקומות אחרונים, אזל, אזל, אזל. המספר הזה, 40 אלף כרטיסים, יוצא דופן לתערוכת יחיד בכלל, בוודאי לכזו שמשתלטת על מוזיאון שלם. יותר מכך, זה מספר מדהים בהתחשב בעובדה שהתערוכה כולה עוסקת באופנה. אז מה הופך את התערוכה לתערוכת בלוקבאסטר, כפי שאנחנו נוהגים לקרוא להן? אולי נניח את זה על השולחן, כשבאים לבקר בנשף, לא באים לתערוכה, באים לחוות חוות. היה. לא לצפות בתערוכה כפי שאנחנו רגילים לה עם תמונות על הקירות, אלא באמת לעבור איזשהו תהליך כמו שהעביר אותנו A-Way-Way במוזיאון ישראל, וכמו החוויה שהעבירו אותנו ג'ף קונס ולואיז בורז'ואה במוזיאון תל אביב. שתיים איתנו, רעות ברנע, כתבת אומנות ומיצב, בוקר טוב לך.
בוקר אור.
עוד רגע גם נצרף אלינו את דנה גינרמן, כתבת ומבקרת אומנות. רעות, נתחיל איתך, האם את מופתעת מהמספר האסטרונומי הזה?
קודם כל, אני תמיד מופתעת לטובה מזה שאנשים באים לתערוכות בהמוניהם. זה תמיד טוב בעיניי. גם אם ערכה של התערוכה או איכותה שנוי במחלוקת, אני בעד שאנשים ילכו כמה שיותר, ואולי זה יעורר בהם חשק לעשות את זה.
אוקיי, האם זה הפתיע אותך המספר הזה? פחות מחודש 40 אלף כרטיסים.
כן, כן, זה מפתיע. זה מפתיע במיוחד בתקופה כזאת. אולי זה, אולי בגלל שזה קיץ, ואנשים בחופש, וילדים, ועניינים, אבל בכל זאת זה מפתיע, בטח עם ענייני קורונה.
זה חשוב שהזכרת את עניין הילדים, כי באותם 40 אלף יש גם ילדים רבים, כי התערוכה גם עושה להם משחקי חפש את המטמון, וכל מיני דברים כאלה, והם גם נמצאים במספר הזה. נעבור אלייך, דנה גילרמן, תודה שהצטרפת לנו, כתבת ומבקרת אמנות. שאלתי את רעות ואשאל גם אותך, האם ה-40 אלף מפתיעים אותך?
היי גואל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
40 אלף בנשף עד עכשיו?
כן.
וואו, מדהים, יפה מאוד.
האם זה מפתיע אותך?
לא, זה לא מפתיע אותי. אני חושבת שכשיש תערוכה שגם מדברת אל קהל רחב, גם משווק את עצמה נכון, וגם יש לה עוצרת שיודעת מה היא עושה, ויערה, היא עוצרת נהדרת שכבר עשתה מעשה כזה במוזיאון העיצוב בחולון. וגם קיץ, וצריך מקום עם מזגן, ואתה יודע, זה מושך קל, זה נהדר בעיניי. נהדר בעיניי שזה אטרקציה, מוזיאון.
וכן, לכולנו כמובן. אז רעות, מה במוזיאון העיצוב, ומה בחולון, ומה ביערה קידר יודעים מה שמוזיאונים אחרים לא יודעים?
תראה, קודם כל בוא נתחיל מנושא התערוכה, שזו לא תערוכת אמנות, זו תערוכת אופנה. זה גם לא תערוכת עיצוב, כמו שבדרך כלל מוצגת במוזיאון, זה עיצוב. אופנה באופן ראשוני, זה משהו שיש בו יותר עניין לקהל הרחב. הלוואי שזה, אנחנו נראה את זה משתנה, אבל כבודה במקומה מונח.
אומר לך למה אני חולק עלייך. נכון שאנחנו רואים בלוקבאסטרים של אופנה ברחבי העולם, במת, בכל המוזיאונים הכי חשובים, אבל דווקא פה בישראל זה לא בהכרח חותמת ביטחון, כן? ראינו מה שמוזיאון ישראל עשה עם אופנה ישראלית, וזה לא עבד באמת.
נכון. אז אין ספק שיש פה גם מימד של איך התערוכה הזאת נראית, איך היא מוצגת, החוויה כמו שאמרת שעוברים בה, זאת אומרת יש פה יותר מלהיכנס ולראות שמלות יפות שזה נהדר בשני עצמו, וזה גם לצורך העניין, אני סתם חושבת על הבת שלי בת 5, זה משהו שהרבה יותר אטרקטיבי בעיניה מאשר ללכת לראות תערוכת אומנות של אומנות רגילה במוזיאון. זאת אומרת, יש בזה איזשהו אפיל ראשוני שהוא כבר מההתחלה יותר אטרקטיבי, אבל גם התערוכה הזאת היא אחת התערוכה שעשויה טוב. אי אפשר להתכחש לזה, היא מוצגת טוב, היא עצורה טוב. היא מעבירה אותנו, כמו שאמרת, איזושהי חוויה, יש בה מוזיקה, יש בה את אפקט הוואו, שזה משהו שהמון מוזיאונים או חללי אומנות אחרים מנסים לייצר בשנים האחרונות.
מייחלים ולא ממש מצליחים. אבל אני רוצה רגע לשים עוד נקודה ברשותכן, דנה גילרמן, העובדה שזו תערוכה ישראלית עם מעצבים ישראלים ואוצרת ישראלית, זה קצת מוציא את זה מהשורה של ג'ף קונסים, איי-ווי-ווי ולואיז בורז'ואה, שבדרך כלל מגיעים מחול עם אמנים בעלי שם, ולכן הגיוני שאנשים ינערו לתערוכות כאלה.
אני רוצה, לפני שאני עונה לך על שאלה הזאת, אני רוצה להגיד, ראות אמרה שזה לא אומנות, זה אופנה. אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שכל הגבולות מתשתשים כבר. אני חושבת שאופנה, מעבר לזה שהיא נהייתה משהו שמושך קהל במוזיאונים, הבינו את זה בעולם ובארץ, ועוד מעט אני אגיד לגבי הארץ גם משהו, אני כן חושבת שההכרה באופנה כאומנות היא חלק מתוך מהלך גדול יותר שקורה בכלל בטשטוש בין אומנויות ובהכרה בהן, אז זה דבר אחד. אני רוצה גם להתייחס לתערוכה מוזיאון ישראל, היא פשוט הוצגה לא נכון, היא תערוכה שהוצגה כמשהו היסטורי, אנשים ברגע שהם חושבים על משהו היסטורי, זה כבר מוציא להם את הרוח מהמפרשים לנסוע ולראות, אז אני חושבת שהעניין של השיווק פה היה קריטי. עכשיו לגבי השאלה, אתה יכול לחזור עליה רגע?
אולי לא נכון.
מה מבדיל אותה מג'ף קונט? אני לא חושבת שזה צריך להיות או זה או זה, זאת אומרת, כשאתה מביא סטארים מחול, שאנשים שמעו את השם, אפילו אמא שלי שמעה את השם, או הילדים שלי שמעו את השם, אז הם רוצים לראות את זה, הם לא נוסעים מכל הירידים בעולם ורואים ג'ף קונט בדרך כלל, אז יש את האפשרות הזאת לראות אותו בארץ. אבל מצד שני, כשאתה מייצר תערוכה שהיא אטרקטיבית, ויש בה מהפנטזיה, ומשפקים אותה נכון לקהל הרחב, הוא גם רוצה לראות את זה, זה לא בא על חשבון זה.
כן, זה בוודאי. אנחנו, ראות אהובתנו, עוד רגע תגיע למוזיאון תל אביב לאומנות, קוסמה גם אמורה להגיע לישראל באוקטובר, מי יודע אם תגיע? מי יודע אם לא ייפול על מוזיאון תל אביב לאומנות מה שנפל עליהם עם קונץ, כן? שיומיים אחרי הפתיחה המוזיאון נסגר לכמעט שנה או לחצי שנה.
נכון. טוב, היא עצמה לא נראה לי, בניגוד לקונץ שהיה אמור להגיע גם בעצמו עם פלש, לא נראה לי שמתוכנן.
לא, בטח לא בגילה, כן.
לא בגילה ולא בחשב העובדה שהיא במנטל הוספיטל כבר כמה עשרות שנים, אבל... תשמע, אי אפשר לדעת. אני חושבת שבאמת בונים על התערוכה הזאת של קוסמה שתשבור את השיאים של קונץ, או את השיאים של זמנים מודרניים, או את השיאים של לואיז בורז'ואה, או מה שהם עכשיו מחשבים כבלוקבאסטר הכי גדול שלהם עד כה. הלוואי שנצליח להתגבר על המכשולים והמגפות שבדרך, וזה אכן יצא לפועל. אבל אין ספק שתערוכות כאלה זה תערוכות ש...
למרות שהשם קוסמה, בניגוד לקונץ, בניגוד לזמנים מודרניים, כן? כי ידענו שנראה שם את מטיס. אפילו בניגוד ל-A-Way-Way, מה קוסמה אומרת לאנשים אני לא בטוח, אבל ברגע שיראו את הדלעות המנוקדות, כולם ירצו לראות את היופי הזה.
נכון, אני חושבת שגם לצורך העניין, הערה קידר לא אומר המון לאנשים שמחוץ למעגלים הספציפיים האלה, אבל הנה, ברגע שיש משהו שהוא עשוי טוב, הוא אפילינג, ובאמת יודעים לשווק אותו נכון. אז זה עובד, ואני כמובן מסכימה עם דנה על הסיפור הזה של יש טשטוש גבולות מאוד רציני בין אמנות לבין אופנה לבין עיצוב, זאת אומרת, אני התייחסתי לבייס המאוד ראשוני של זה, זאת אומרת, לסמלות אל מול התמונות על הקיר לצורך העניין. היום באמת כבר אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, כי יש כמובן תערוכות שהן גם וגם וגם וגם, ויוצרים שהן גם וגם וגם וגם.
כמובן. אני חייב להודות שתערוכות אופנה דנה משעממות אותי למוות, והייתי בכמה כאלה ברחבי העולם. אני כנראה לא הבן אדם לדברים האלה, אבל מה שיערה קדר הצליחה לעשות בחולון, זו החוויה, זו האווירה שעליה אנחנו מנסים לשים עליה את הדגש. איזה עצות את חושבת שמנהלי מוזיאונים בישראל יכולים ללמוד מהרגע הזה בו אנחנו נמצאים, ממוזיאון חולון?
תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שיערה נכנה ביכולת להבין מה מושך קהל. זה לא גורע מהאיכות של הדברים שהיא עושה, אבל יש לה את האפשרות, יש לה את הזיק הזה של הידיעה של מה הקהל אוהב. והיא עושה את זה פעם אחת והיא עושה את זה פעם נוספת.
הפעם האחת שאנחנו מזכירים כל הזמן זה רונית אלקבץ. ז'תם רונית אלקבץ.
אגב, אני רוצה לציין עוד שתי נשים שיש להם את היכולת הזאת, שזה סוזן לנדאו, שבאמת עצרה את זמנים מודרניים. ובו לא נשכח את לואיס בורז'ואה, שהפכה לתערוכת קלט כמעט. היא משכה משהו כמו 150 אלף איש, כשאף אחד לא, אף אחד לא הכיר את לואיס בורז'ואה בארץ.
כן, שזה מאוד דומה לקוסמה, אבל ברגע שראינו את הכביש, זה הספיק.
זה לא דומה לקוסמה, בגלל שקוסמה מוכרת בכל העולם, גם הסיפור האישי שלה, ולואיס בורז'ואה הרבה יותר לענייני טעם. אז היה די מפתיע. ותמי קאץ פריימן, שהיא עכשיו במיאמי, והיא גם מישהי שמביאים אותה כדי להביא הרבה קהל. זאת אומרת, יש את היכולת הזאת להבין מה הקהל רוצה, זה מאוד מאוד משמעותי. זה דבר אחד. עכשיו, כדי לייצר את הדבר הזה, אם זה מה שאתה שואל, אני חושבת שזה שילוב של בחירה נכונה של אומנים או של נושא, להביא בדרך כלל אומנים שהם או אנשים שמעו ורוצים לראות, או אומנים שנניח של המאה ה-20, אומנים מודרניים, שאנשים מכירים את השם שלהם, ולנסוח בזה איזשהו סקס אפיל.
ואני חושב שגם חייבים, זהו, אני חושב שחייבים לדבר גם במונחים של מצוינות. כי כשהיו אחרים ואחרות שניסו לחכות את ההצלחה של ז'תם רונית אלקבץ, והביאו כל מיני תערוכות של אוברזון וצביקה פיק וכאלה, זה לא עבד באותה צורה, לא כדי להוריד מערכם, אבל זה לא עבד באותה צורה, כי החזון האוצרותי היה אחר.
נכון, וגם בחירה במשהו שהוא סקסי, אין מה לומר, זה משמעותי.
רונית אלקבץ זה תמיד סקסי.
מאוד.
ראות, אני רוצה לסיים איתך ולשאול אותך, האם בעינייך קהל זו מילה גסה?
ממש, ממש, לא, להפך. זאת אומרת, אני חושבת שכמה שיותר קהל יבוא לראות אמנות, זאת נקודת התחלה טובה. זאת אומרת, אם אני חושבת שנגיד לצורך העניין ג'ף קונץ היא נקודת מוצא לזה שהגיעו עוד עשרות אלפי אנשים למוזיאון תל אביב שמעולם לא היו בהם, מעולם לא היו בו, ואז גם עשו אולי בתקווה סיבוב בשאר התערוכות שהוצגו בו באותו זמן. זאת אומרת, וכן, וגם, אתה יודע, כל מוזיאוני הפופ-אפ של הגרפיטי שראינו ועוד נראה ושכאלה באמת הייתה עליהם המון ביקורת, אז
שנועדים להמונים. כן, כי צריך להסביר מעט מאחורי הקלעים בדקה שנותרה לנו עבור המאזינות ומאזינים, להביא את קוסמה, או להביא את בורז'ואה, או להביא את קונץ, או להביא את איי ווי ווי, זה עולה מלן תלפים כסף. זה לא שהמוזיאונים האלה דופקים קופה, לפי דעתי הם אפילו מפסידים, אבל זה שווה. כן, בבקשה,
דנה. אני רוצה להוסיף משפט אחד בעניין הזה. המוזיאונים, כמו כל שאר גופי התרבות ובכלל הטלוויזיה והתקשורת, מחפשים רייטינג. אבל המטרה של הרייטינג של המוזיאון זה לקרב אנשים לאומנות. זה מטרה בעיניי נעלה. זה בדיוק כמו שאמרת, הם מוציאים מיליונים על תערוכות האלו, ובמקרה הטוב הם מכסים את זה. בדרך כלל לא. אבל המטרה של הרייטינג פה זה להביא קהל, להפגיש אותו עם אומנות, עם טובי האומנים והאומניות, וזה בעיניי אין דבר יותר חשוב מזה, דווקא בעידן שלנו.
בלי ספק. אנחנו נברך את חולון ונברך את יערה קידר. אנחנו שמחים על ההצלחה שלהם. רעות ברנע ודנה גילרמן, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר.
תודה, גואל. יום טוב. ביי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
הנה אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, זו אולי קלישאה שמדברת על מדינה שלמה שעצרה נשמתה אתמול, החל מ9:30 בבוקר, כדי לצפות בלינוי אשרם, עושה היסטוריה וזוכה בזהב, אבל מה רע בקלישאות? מה נזכור מהמשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 שמסתיימים היום? נדמה שיותר מכל נזכור את האחווה בין הלוחמות והלוחמים, המתחרות והמתחרים, אלה הרגעים האלה שחסד אלוהים, המקצועי נגלה מהם. קחו למשל את קנו איגראשי, גולש גלים יפני שמפסיד את מדליית הזהב לאיטלו פררה הברזילאי, אבל הוא מצליח לרגש את כולם כשבמסיבת עיתונאים הוא דווקא עוזר בתרגום והסבר לאיש שהפסיד לו. או למשל איזיה ג'ואט האמריקני ונייג'ל עמוס מבוצואנה, שני רצים במרוץ 800 המטרים נתקלים זה בזה במהלך ריצה, ובמקום להמשיך כל אחד לעצמו הם עוזרים אחד לשני, כורכים ידיים ומסיימים יחד את המרוץ. וכמובן, איך אפשר בלי ג'יאן מרקו טמברי האיטלקי ומוטז ברשים הקטרי, שמדהימים את העולם כשהם בוחרים לחלוק במדליית זהב בקפיצה לגובה במקום להמשיך להילחם בשובר שוויון. וזה בלי שהזכרנו את תום דיילי הקופץ למים שמרגיש בנוח לסרוג כשהוא יושב ביציעים, השחקניות הנורווגיות והמתאמנות הגרמניות שמאתגרות את קוד הלבוש, וכמובן כמובן סימון ביילס ששמה את החוסן הנפשי על הלפיד האולימפי. האם חזו היפנים את שיקרה, את רוח הנדיבות שתשרה על המשחקים האולימפיים, כשהם עצמם בחרו במוטו United by Emotion? אנחנו נשאל. נאמר בוקר טוב לפרופסור אהרון בן זאב, חוקר רגשות ואהבה מאוניברסיטת חיפה.
בוקר טוב.
חוקר רגשות ואהבה, אני חושב שגם אני קצת חוקר רגשות ואהבה.
במובן מסוים כולנו מומחים לרגשות ולאהבה, מומחים יותר קטנים, יותר גדולים, אבל כולנו יודעים משהו על אהבה ורגשות, ולכן הנושא הזה כל כך מדבר על...
מרתק. האם גם אתה, פרופסור בן זאב, התרגשת עד מוות, United by Emotion?
אני בהחלט מתרגש, גם חוקר רגשות הוא רגיש ומתרגש, ואני רוצה להסביר את מה שאמרת על הטוב לב באולימפיאדה בעזרת הבחנה בין שני סוגי תכונות אנושיות. אלה הכלולות בקורות חיים שלנו ואלה הכלולות בהספד עלינו. כן? בקורות חיים, התכונות שמתורות בקורות חיים זה כל ההצלחות שלנו בהשוואה לאנשים אחרים. כמה אנחנו יותר טובים מאנשים אחרים? אני שיחקתי בקבוצה שלקחה את האליפות, הייתי מנהל בחברה מצליחה. זה בקורות חיים. בהספד מתייחסים לתכונות אופי חשובות, כמו היותך אדם טוב נדיב עם חוש הומור. כאן אין מדידה עד כמה היית יותר טוב מאחרים.
איפה שידרת ובאיזה שעות. צריך לומר שגם בקורות חיים וגם בהספד משקרים. בהתחלה אתה משקר על עצמך, אחר כך אנשים משקרים עליך.
זה נכון, זה נכון. אבל האופי של התכונות הן אחרות. ובאולימפיאדה, יותר מכל תחרות אחרת, האולימפיאדה מתמקדת בהצלחות, בתכונות של
בקורות חיים.
בקורות חיים. וזה עוד יותר מתחרויות אחרות, כי כאן יש מדליות, זהב, כסף וערד, ומי שמאחורי זה הוא שום דבר. פה עקרון השוואה עוד יותר חזק מאשר כרגיל. היה מחקר באולימפיאדת ברצלונה, 1992, בה נמצא שזוכי מדליית הכסף עצובים יותר מזוכי מדליית הארד.
זה כל כך הגיוני, כן.
ולמה? למה? אגב, באולימפיאדה הזאת, כזכור, פעם ראשונה ישראלים זכו במדליות,
יעל ארד עם הכסף.
בכסף, כן. אורן סמאג'ה בארד, אורן היה הרבה יותר שמח מיעל. מה שקורה פה, זה השוואה. המקום השני, למי הוא משווה את עצמו? לראשון. ואז הוא כאילו
נכשל.
המקום השלישי ירד. למי משווה את עצמו? לאלה שלא זכו במדליה, ולכן הוא
מקסים, הוא שמח כל כך. אז אתה אומר לי שבטוקיו 2020, פתאום ההספד גדל מקורות החיים?
נכון. ולמה? ייתכן שאחת הסיבות לכך זה הקורונה. הקורונה היא מחזקת קשרים טובים ומחלישה קשיים לא טובים. כולם, כל הספורטאים, היה להם תקופה קשה. תקופה הקשה שנותנת איזושהי פרספקטיבה לחיים. תקופות קשות נותנות לנו פרספקטיבה. ובפרספקטיבה הזאת, התכונות האנושיות הן חשובות לא פחות וכנראה גם יותר מההצלחה הרגעית. ולכן זה טבעי יותר שזה מובלט באולימפיאדה שהיא מיד לאחר הקורונה.
עדיין בלב הקורונה. אני רוצה לנסות איתך עוד גישה, ואנה אמור לי אם אני מדבר שטויות, הפרופסור בן זאב.
בבקשה.
האם נדמה לי שמי שהופך אותנו לתחרותיים זה לא אנחנו, זה אלה שמסביבנו, אלה שצועקים לנו, כן, אתה יכול, כן, תנצח אותו, כן, תכניס לו, כן, תעשה לו. וברגע שהיציאים בטוקיו ריקים, ואין מי שיצעק, כן, תכניסי לו, כן, תנצחי אותו, פתאום הם הופכים לאינדיבידואלים שרק אוהבים אחד את השני, ומבינים את הקשיים של השני.
זה נכון, זה נכון. בהחלט נכון, החברה שלנו היא חברה מאוד תחרותית. חשוב בה התזמון, מתי אתה מנצח, והניצחון, וההשוואה, והקהל מעודד. הקהל הוא מעודד את התחרותיות הזאת. יש, כאשר בכדורגל למשל, כאשר האוהדים רואים שחקן של היריב שנפצע, הם מתחילים, בקבוצה היריבה, הם מתחילים לשיר, הוא מת, הוא מת, הוא מת. כלומר, יש, זה בהחלט הקהל מעודד וכאשר את התופעה הזאת, זה החברה מעודדת, זה לא רק הקהל, היסוד התחרותי בחברה שלנו. וחשוב מאוד, וזה אולי אחד הדברים שהקורונה הכניסה, להפסיק קצת עם היסוד השוואתי, כמה אני חזק יותר ממך, אלא כמה אני אנושי, כמה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, ולמשל הקשר של המאמנת של ניקול זלקמן, אלה סמופלוב, שעזרה למאמנת של לינוי, כדי שלינוי תצליח אחרי המשברון שהיה לה הקטן.
במוקדמות, כן.
במוקדמות, זה מצביע על אנושיות, זה יותר חשוב ממי שיקח מקום אחד יותר.
ובמידה רבה, כל מה שאתה אומר, הפרופסור בן זאב, מאוד מאוד הגיוני לאור מגפת הקורונה שנמצאת בחיינו מאז פברואר, נאמר פחות או יותר 2020, כי פתאום קיבלנו איזושהי פרספקטיבה, פתאום כשאנחנו מהללים את ארטיום ולינוי, אשרם כמובן, לרגע שכחתי את משפחתה, אז אנחנו מעללים את התכונות האנושיות שלהם.
נכון.
לא, אנחנו מעללים את זה שהם חמודים, שהם צנועים.
הם צנועים. את שניהם דיברו שהם צנועים. ולמשל על לינוי, המאמנת של זלקמן, לא שלה, היא אומרת, לינוי היא ילדה זהב, היא בן אדם, ולכן מגיע לה כל כך. וזה נכון, וזה מה שחשוב לנו. זה אגב חשוב גם בזוגיות, לא רק באולימפיאדה או בדברים אחרים, גם בזוגיות, כאשר היסוד של השוואה נכנס, זה ערס הזוגיות. הזוגיות אסור לה להתבסס על השוואה, להשוות אם תשווה כל הזמן את
מה הוא עושה ומה היא עושה ומה
עם אנשים אחרים אפשריים, הזוגיות הלכה. צריך לדעת להיות שמח בחלקך. אחד הדברים החשובים ביותר ברגשות ובאושר, וכך גם פה בזוגיות לאורך זמן. אהיה שמח בחלקך. אל תשווה כל הזמן. וזה שבתחרות כל כך, בספורט כל כך תחרותי כמו האולימפיאדה, אנחנו מגלים את הניצנים, את הביטויים של עזרה לזוג האנושיות. זה מאוד
ממש ככה, United by Emotions. הפרופסור אהרון בן זאב, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שני פרסומים, האחד עוסק בתיאטרון, השני עוסק במוסיקה, ובלב שניהם כותרת אחת. מקומן החסר של יוצרות נשים במרחב התרבותי הישראלי. רז שכניק, כתב ידיעות אחרונות, מגלה לנו כי הרדיו הישראלי מקפח זמרות נשים, ומלמד אותנו כי בשנה החולפת רק שלוש זמרות מופיעות בצמרת רשימת הזמרים המושמעים. מאיה בואנוס, חברת פורום יוצרות התיאטרון בישראל, מלמדת אותנו שבשנה החולפת אחוז מזערי של הצגות בתיאטרון רפרטוארי בוימו על ידי נשים. בשיחה הבאה כנראה לא ניתן תשובות, רק נניח שאלות. בוקר טוב לכתב ידיעות אחרונות, רז שכניק.
אהלן, בוקר טוב.
ולצדך, במאית מאיה בואנוס, חברת פורום יוצרות התיאטרון, בוקר טוב גם לך.
בוקר אור.
מה לימדת אותנו בסוף השבוע, רז?
אנחנו בעצם הלכנו כדי לבדוק, שלא מדובר במגמה חד פעמית, לבדוק שנים אחורה, מ-2015 צללנו לנתונים של השמעות נשים ברדיו, גם ברדיו הכללי וגם בגלגלת שהיא התחנה המובילה, והנתונים היו לא פחות מבאמת מרתיחים, סלש נזעזעים, סלש שוק, תבחרו במילה הנכונה. כי בסופו של דבר בערך החלוקה היא 10% נשים מול 90% גברים. אנחנו מדברים על ביצועי אומנים ברדיו במונחים שנתיים. כלומר, אנחנו לא מדברים על שירים חדשים במקום שבו...
זאת אומרת, על הבק קטלוג, כמו שאנחנו קוראים לזה.
כן, על הכל, גם וגם וגם וגם. הכל מהכל. זאת אומרת, כשתחנת רדיו ניגשת לבחור שיר, יש לה מלאי בלתי נגמר. ואני לא מדבר על שירים החדשים, כי שם ידוע השנים שהנתונים... מלכתחילה הם לא טובים, כלומר, על כל, בוא נגיד, שלושה זמרים, יש בערך זמרת אחת ששולחת שיר, אז אתה יכול להגיד, מילא, בסדר, זה הבסיס. הכל לגלל, למה 30? אז למה לא 30 מול 70, ולמה 10 מול 90? אבל אני מדבר בכלל על השמעות כלליות, ושם אין שום תירוצים, ולכן זו בעיה חמורה שדורשת את הפתרון שלה, ואחר כך אנחנו גם נסביר למה זה מעגל קסם שמזין
את עצמו. נדבר כמובן בהקשר הזה. תן לנו את שמות הזמרות שבכל זאת מצליחות עם השנים להגיע לטופ ההשמעות.
אנחנו רואים בשנים האחרונות באופן קבוע רק את שרית חדד ואת עדן בן זקן מגיעות קבוע לטופ 20, כל השאר לא, כולל זמרות נהדרות עם קטלוגים נהדרים כמו יהודית רביץ וכמו ריטה וכמו גלי עטרי וריקי גל, מדבר על זמרות של עשרות לעתים.
אתה מדבר, וזה חשוב להזכיר את הזמרות הספציפיות שהזכרת, כי אתה אומר, אתה מלמד אותנו, שבשעה שארי קיינשטיין, שמצליח להגיע למקום הראשון, או לפחות לעשירייה, זמרות בסדר גודל שלו, כמו ריטה, לא מצליחות להגיע, או פרחה זה, או ריקי גל, או אחרות שמנית עכשיו.
וארי קיינשטיין, הוא לא מייצר שירים כבר... לצערנו, כבר 8 שנים. זוהר ארגוב הלך לעולמו ב-87. זאת אומרת שאף אחד לא יבוא ויגיד לי, ינפנף לי, נשים לא שולחות שירים חדשים לרדיו. בוא ניקח את ההשוואה בין אופרה חזה לזוהר ארגוב. שניהם לא מוציאים שירים כמובן, ואופרה חזה הלכה לעולמה בשנת 2000. זאת אומרת, היו לה עוד 13 שנה לעובד זוהר ארגוב, כדי להוציא עוד שירים. בעוד שזוהר ארגוב די בקביעות ברשימת ה-20, וגם אם לא,
היא לא מצליחה להגיע. מה שהרתיח...
מה זה לא מצליחה? היא לא מתקרבת אפילו.
מה שהרתיח...
ואנחנו יודעים מזו הפרחה הזו. עשרות לעתים.
מה שהרתיח בכתבה שלך זה שאחת המרואיינות התייחסה לאופרה חזה כמין מישהי זמרת שיש לה בק קטלוג של ימי זיכרון.
כן, זה יש מין מישבי, עורכת המוזיקה של גלגלת, שאגב, צריך לתת דוגמה, פה מילה טובה לגלגלת, כי הם בשלוש שנים האחרונות השתפרו ללא הכר. וכן, יש את התזה של אופרה חזה, יש שירים שנוגעים באבל ובשכול ובימי זיכרון, אבל תשמע, יש לה רפרטואר עצום של שירים שמחים, גורל אחד וחי ומה זה, ושיר אפרך, המון, כל כך הרבה שירים. זה פשוט, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לנקודה הכואבת שוב ושוב.
אנחנו עוד רגע נצלול אל כל הסיבות עצמם. אני רוצה, אני עוד נאמר לפני שעבור למאיה בואנוס, שמשרד התרבות בעקבות הכתבה שלך מודיעים שהם יפעלו לאיזושהי תוכנית לחיזוק מעמד היצירה הנשית. מה זה אומר בעצם, אלא אם זו הצערה בלבד?
זה לא הצערה, זה, אני חושב, עוד פעם, צריך למדוד את זה במעשים, בסופו של דבר אנחנו יודעים שמתחילים דברים במילים, כמו שאתה אומר, ואחר כך עדיין, אבל השר חילי טרופר נפגש עם זמרות, יוצרות, אנשי תעשייה, אנשי רדיו, כדי בעצם להפיק את המעגל קסם הזה, שדיברתי עליו קודם. מה זה מעגל הקסם? מעגל הקסם, מאיה תדבר עוד על התיאטרון, אבל אני גם אוסיף את ההופעות של אנשים בפסטיבלים בישראל.
כן, על זה אנחנו שוחחנו בשבוע שעבר, שגם לשם הן לא מגיעות. גם שם...
למה הן לא מגיעות? כי המפיקים אומרים, אבל לא משמיעים אותם ברדיו, מי יבוא להופעות שלהם? ואז אנשי הרדיו אומרים, אבל תראו, הנה העובדה שיש פסטיבלי מוזיקה ואין אף הדליינרית אישה. אז אנחנו כנראה עושים נכון. זאת אומרת, המעגל הזה מזין את עצמו כל הזמן, בלי הפסקה.
בלי הפסקה. טוב, אנחנו נשוב אליך בעוד רגע, רז, ברשותך. מאיה בואנוס, תודה שוב שאת נמצאת איתנו בבוקר הזה. מה את מלמדת אותנו? נתונים שנמצאים ממש מול כולנו כל הזמן, אפשר לראות אותם פשוט, על עולם התיאטרון, ואנחנו מדגישים עולם התיאטרון הרפרטוארי. למה זה חשוב הרפרטוארי? כי שם נמצא הכסף. כמה במאיות נשים היו בתיאטרון הרפרטוארי בשנים האחרונות, מאיה?
בדיוק, לחלוטין. אז צריך באמת, כשאנחנו מדברים על עולם התיאטרון, קודם כל צריך להניח את החלוקה בין יצירה עצמאית לתיאטרון הממסדי, לתיאטרון הרפרטוארי, בו התקציבים, החשיפה, הקהל. באשר לנתונים, רז ציין את שנת 2015, פורום יוצרות התיאטרון הוקם בשנת 2018 על רקע הנתונים שנבדקו מ-2015 עד 2018, שפחות מ-15% מכלל הבמאים בתיאטרון הרפרטוארי הם למעשה במאיות. בדיוק. הפער הוא עצום. כשהפורום הוקם, נעשתה פנייה רשמית לכל מוסדות התיאטרון, חלק הגיבו, חלק לא. גם אלה שהביעו נכונות והייתה איזושהי תחושה שאנחנו ניגשות לקראת חלוקה שוויונית יותר, אנחנו למעשה רואות היום בנתונים שהביאה טל ברנר מהפורום שהמצב רחוק.
תני לנו מעט, תני לנו מעט רק כדי לסבר את אוזנם של המאזינות המאזינים.
מתוך 10 הצגות מהשנה האחרונה של תיאטרון בית לסין, אחת בוימה על ידי אישה. מתוך 19 הצגות של תיאטרון הקאמרי, 4 הצגות בוימו על ידי נשים. התיאטרון הרפרטוארי היחיד שדווקא מציג חלוקה שוויונית זה תיאטרון החאן ירושלמי. לצערי, בתל אביב, שאמורה להיות...
היא לא אמורה להיות כלום, היא לא אמורה להיות כלום. אבל כן בואי נתייחס רגע לעובדה, האם משהו משתנה כאשר אישה עומדת בראש תיאטרון?
בוודאי.
למרות בית לסין.
למרות
ציפי בבית לסין.
קודם כל אני מאוד מעריכה את ציפי פינס, והיא במשך שנים מחזיקה בתואר יחידה בדורה. והתואר לכשעצמו הוא בעייתי, יחידה בדורה. זה לא, אנחנו לא חותרות להיות יחידות בדורנו, אני מברכת על כל אישה ששוברת את תקרת הזכוכית.
וכמובן בשנתיים האחרונות מזיה שהגיעה ללחן, כן.
נכון, ושיר גולדברג בתיאטרון באר שבע. אבל אני חושבת, הקריאה לחלוקה שוויונית, 50-50 בין אחוז הבמאים לאחוז הבמאיות, היא קריאה לגיטימית לא רק כי שוויון הוא דבר לגיטימי. היא קריאה לגיטימית כי דרך חלוקה שוויונית אנחנו מאפשרות ומאפשרים ריבוי של נקודות מבט, של קולות, של סיפורים. אני אשווה את זה רגע לעולם התקשורת, ואני אציין כדוגמה את כרמלה מנשה. כרמלה מנשה בעיניי עשתה מהפכה לא רק בגלל שהייתה כמעט האישה הראשונה בתחום שהיה מזוהה מאוד עם גברים. היא עשתה מהפכה כי יצקה נקודת מבט שלא הייתה קיימת קודם לכן. ולא כי גברים רצו לעשות דווקא או התעלמו בכוונה, אלא כי הם לא היו מודעים לה. ברגע שיש חלוקה שוויונית, קודם כל יש הלימה לאוכלוסייה, אנחנו מחצית מהאוכלוסייה. אבל ברגע שיש חלוקה שוויונית, אז מן הסתם השיח שלנו ש... תפקידו של התיאטרון הוא לעורר את אותו השיח, הוא לחתור לצדק, לשוויון חברתי, הוא יכול להיות מורכב
וכמובן, יותר. וכמובן, נכון כולנו, יותר. כולנו מרוויחות ומרוויחים מהדבר הזה. רז, אני רוצה לפתוח רגע את המניפה ברשותך. אנחנו הרי לא מדברים, כן. זה רק במאית בתיאטרון וזמרת ברדיו, זה רק הכותרת, כי מה שחסר זה גם המאחורה, מה שחסר זה גם המפיקות המוזיקליות, מה שחסר זה גם הנגניות, מה שחסר בתיאטרון זה הנשות התאורה, זה הרבה יותר מהדבר עצמו, ממי שנמצא בפרונט.
נכון, זה באמת חסר, אין מה לעשות, זה הנתונים, אין הרבה נגניות יחסית לגברים, אין הרבה מפיקות מוזיקליות, גם אין יותר מדי יוצרות יחסית. אבל כשאנחנו מסתכלים ואומרים את זה ומנתחים נכון, כמו שאתה אומר, למה זה קורה? אולי, ואני מעלה השערה, אין לי איך למדוד, אולי אותה ילדה בת 4 ו-5, הסתכלה אתמול בטלוויזיה ושלשום, וראתה את אבישג סמברג לוקחת ערד, ואת לינוי אשרם לוקחת זהב. אולי אותה ילדה, שהיא תגדל קצת, היא תזכור את התמונות האלה, והיא מסתכלת בנתונים, ואומרת, תשמעו, העתיד אולי לא במוזיקה, הנה, המוזיקה הישראלית מקפחת נשים, אני יכולה להיות טובה, אבל כנראה שיש לי תקרת זכוכית, בוא נלך לשטחים אחרים. זאת אומרת, מלכתחילה, אנחנו משדרים לאותן בנות, ילדות,
אל תלכו לשם, אל תלכו לשם.
כן,
בוודאי, זה מעגל שמזין את עצמו.
אל תלכו לשם, אתה אפילו...
למה שילכו אם הם רואות העתיד שלהם יתנקז לאי השמעה?
אתה אומר לנו אפילו בכתבה רז, שאתה מדבר עם זמרות, שכמובן לא התבטאו בקולן ובשמן, שאומרות, אנחנו לא מבינות למה אנחנו תורכות לשלוח את השירים שלנו בכלל לרשתות הרדיו.
נכון, כי בסופו של דבר רובן לא נכנסות לפלייליסט, לא נכנסות לרשימת השמעה. צריך להגיד, זה לא בעיה רק של ישראל, יש בעיה גם בארצות הברית, גם בבריטניה, אבל לא בסדר גודל הזה, לא במספרים האלה שהם כל כך מקוממים. וגם שם ערים לזה, ויש עוד הבדל גדול. כשזמרת בבריטניה, היא לא נכנסת לפלייליסט, היא שרה באנגלית, זאת אומרת, שוק הבינלאומי פתוח בפניה בעשרות תחנות רדיו, אם לא מאות ואלפים. כשזמרת הישראלית, מוציאה שיר, זה כל מה שיש לה. ארץ ישראל, אליעזר בן יהודה. אין לה עוד תחנות לאן ללכת. לכן הבעיה של ארצות הברית בריטניה היא בעיה גם, אבל השאלנו מוכפלת פה.
אני רוצה לשאול אותך את מה ששאלתי קודם. העובדה שיש רבות אורחות מוסיקליות, זה משנה מעט את התמונה, או שאין עצמן זה לא נכנס, זה לא נשאר בהלך רוח שלהן?
כן, עובדה שנגשל גלגלת, שיש שם עורכת מוזיקלית ראשית, סמין נשבי, החליטו בשלוש שנים האחרונות, לעשות במרכאות, מה שנקרא, ואתם אולי לא אהבו את המילה הזאת, אפליה מתקנת, לשריין את האחוזים בשעה נתונה, ככה שלפחות 40% יהיו נשים. אז נכון, תגידו, זה על חשבון יצירה, ומה פתאום מחליטים לשים מגדר, ושיר, ושיר, ושיר. אבל כשאנחנו למדנו שכוחות השוק החופשי נוטים לקיפוח ואפליה, צריך לתקן אותם.
חייבים על ידי, לתקן, כן? חייבים לתקן, ידי... גם אם ההגדרות לא ימצאו חן בעיני כמה אנשים, זה לא רלוונטי.
בוודאי שיש הלימה בין אורחות לבין מה שנקרא אג'נדה של התחנה בסופו של דבר, וגם אם הם לא אורחות רגשיות, אז קולן נשמע בישיבות פלייליסט, וזה המון.
מילה לסיום שלך ברשותך מאיה, מה אפשר לעשות מחר אם אני יכול לתת לך את הקארט בלאנש, לתת לך את היכולת להחליט את ההחלטה הראשונה?
אני חושבת שמה שיכול לקרות מחר זה שמנהלים אומנותיים של תיאטרות רפרטואריים יסכימו לשינוי ויבינו שעליהם ליצור רפרטואר שהוא הרבה יותר שוויוני. דיברתם על אורחות מוזיקליות, אז לצערי, כן, בתיאטרון, כמו בתחומים אחרים, ככל שעולים בסולם ההיררכי, אחוז הנשים הולך ופוחת. ואם לי היו, אני בהכשרתי שחקנית, אני רק בשלב מאוחר יותר עברתי לצד השני, אבל אם לי הייתה דוגמה בתחילת הדרך, ולא היו מסלילים אותי לתפקידים הראויים לכאורה לאישה בתחום התיאטרון, אז יכול להיות שהייתי כבר בשלב אחר. אני חושבת שזה מתחיל ממוסדות האקדמיה וממשיך בהחלט לאופן שבו הרפרטואר בסופו של דבר מוצג על הבמה. ראוי שנהיה בקהל ונהיה על הבמה ושנחווה כולנו משיח לא מדיר ושוויוני.
ראוי שנהיה בקהל ונהיה על הבמה. את זה אני מקבל. אני מודה מאוד לשניכם, רז שכניק, מאיה בואנוס, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
תביינה, אנחנו עכשיו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו. אנחנו עוסקים עכשיו באולימפיאדה. באולימפיאדה אנחנו עוסקים עכשיו, אתם יודעים, היא נגמרה רק אתמול, הם הסתיימו להם. אנחנו נתראה בעוד 3 שנים בפריז. מי שלא נרגעים הם הרוסים, שלכאורה כלל לא השתתפו במשחקים. הם ממשיכים בתלונה שלהם על הענקת מדליית הזהב ללינוי אשרם במקום לדינה אברינה, שזכתה במדליית הכסף. הלילה הם אפילו מאיימים לפנות לקאס, בית הדין הבינלאומי העליון לספורט שבסיסו בלוזאן. לבית הדין הזה אין אמנם את הסמכות למנוע מאשרם את המדליה, אבל יש להם סמכות לבחון את פעילות השופטים. עד שיתברר אם זה רק איום או גם הבטחה, אני רוצה להחזיר אתכם רגע לתרגיל הסרט של דינה אברינה. אני אבקש מכם לזהות את הצלילים האלה.
Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para...
אלה הצלילים של הרקע שלהם אברינה התעמלה. אתם מזהים את הכל? בואו תנסו עוד פעם.
Si supieras que aún dentro de mi alma.
כן, אם ניחשתם, אתם צודקים, דינה אברינה התחרתה לצלילי יסמין לוי, הישראלית שלנו. יסמין, בוקר טוב.
בוקר אור.
תשמעי, זה טוויסט בעלילה, בעלילה שאף תסריטאי לא היה מצליח לכתוב.
אני לא יודעת למה, לא, אני צוחקת, למה יחלתי לה, אני לא יודעת, למי ינצח.
רגע, אני רוצה שזאת ששמה את השיר שלי תנצח, או אני רוצה שהישראלית תנצח.
בדיוק, אבל טוב לי הצררם שזאת.
תשמעי, את צפית, היית שם, היית ביום שבת ב-10 בבוקר מול הטלוויזיה?
לא היה לי שמץ של מושג, ופתאום התקפה של וואטסאפים והודעות. אני יודעת שיש לי קהל ברוסיה, ותמיד משתמשים בשירים שלי להחלקה על הקרח ודברים כאלה, אבל לא היה לי מושג. ופתאום אני מקבלת מלא הודעות של אנשים שזיהו, שזה גם היה נחמד, כמו שעשית את החידון עכשיו. אמרתי, מי יכול לזהות? ומסתבר שזיהו אנשים ישראלים, וכך ידעתי שאני... לוקחת חלק צנוע בתחרות הזו.
אז יותר מצנוע, זה בכל זאת, יותר אחד התרגילים החשובים ביותר במשחקים האולימפיים כולם, תרגיל הסרט, כמובן. איך גברת אברינה מכירה את יסמין לוי?
תשמע, אני אפתיע אותך. הקהל הכי גדול שלי זה באיראן, טורקיה, פולין ורוסיה. אין לי מושג איך, אבל אני אחת לכמה זמן מקבלת כל מיני... צילומי וידאו שעושים, אני יודעת שברוסיה יש לי הרבה קהל, ובעיקר הרבה רקדנים משום מה משתמשים במוזיקה שלי. אז אני מאמינה שההורים שלה או איכשהו היא גדלה, תשמע, אני כבר זקנה, אני בטוחה שהיא חצי מגילי וכבר...
זה מה שאני שומעת. היא פורשת בעוד רגע, כן.
וסבתא שלי מעריצה אותך על זה.
זו לא הפעם הראשונה, יסמין, שהיא משתמשת במוסיקה שלך, נכון?
היה עוד שימוש של האולימפיאדה על שיר אחר שכתבתי על מבואי. זה אגב, השיר הזה שהיא ביצעה, זה הקומפרסיטה, זה שיר, זה השיר, זה גולת הכותרת של הטנגו הארגנטינאי, שזה מאוד ריגש אותי, כיוון שזה שיר שלא מרבים לגעת בו, זה קודש הקודשים בארגנטינה, ואני בחוצפתי הישראלית... ביצעתי אותו, ולקחו את הביצוע שלנו עם ירון גוטפריד, שעשה את העיבוד הנפלא הזה, ודרגש אותי שמכל הביצועים של השיר לקחו את הביצוע שלנו, ואני יודעת שעוד פעם אחת השתמשה בשיר שלי, אז תשמע, אז אולי מצאתי חן בעיניה, אני לא יודעת.
או לחילופין שהיא עושה לך שחור, והיא חושבת שאת זאת שבגלל המוסיקה הישראלית היא קיבלה רק את הכסף. זה מדהים שאנחנו מדברים במונחים של כסף כרק, כן? זו הרי בדיחה מסחררת, בדיחה מסחררת. מה הקהל הרוסי מוצא דווקא ביסמין לוי?
תראה, אני חושבת שהקהל הרוסי אתה יודע, אני הייתי פעם בהופעה בפולין, וישב מולי אדם מחויית. אני מגיעה לתשובה שאתה רוצה, לשאלה. אדם מחויית, וכל המופע הוא ישב דום ולא נע ולא נד. ואני הייתי בטוחה שהוא מתייסר במופע שלי, כי כל המופע שלי הוא דרמה ותשוקה. וכעבור יומיים קיבלתי ממנו מכתב, והוא אומר, אני אדם של משרד, אני לא אדם של רגש, אני לבוש מחויית. הוא ממש כתב לי, והוא אמר לי, אני רוצה להודות לך על שהיית משוגעת במקומי. כי התרבות שלי לא מאפשרת לי להיות מוטרף. וזו התשובה שלי לשאלה שלך. אני חושבת שהשיגעון הזה, הטירוף, האומנות שאני לא מתנצלת בה, שאתה יכול או לאהוב או לא לאהוב, אני חושבת אבל שהקהל הזה, הרוסי, הוא כל כך מלא פסיון ותשוקה, ו... אז אני חושבת ששם אנחנו מתחברים. הטורקים למשל מתחברים אליי בעצב. הרוסים בשיגעון.
טוב, זו...
הרעיון הזה היום לא מחמיא לי כל כך.
לא, זה נהדר. האומה הזו, כן, זו אומה שיכולה להשתגע עם האהבה הגדולה לחיים, כן? לזה אנחנו כמובן, לזה אנחנו כמובן מדברים. תגידי, איפה השנתיים האחרונות מצאו אותך מעבר לאולימפיאדה?
שמע, אני חייבת לומר שכולם אומרים שבקורונה הייתה להם השנה הכי קשה, אז לי הייתה באמת הכי קשה. אני יכולה לומר לך שיצאנו, אנחנו עדיין חבולים כל האומנים, אבל מאז יצא מתוק, ואני רואה שכל חבריי מצאו תחומי עניין אחרים. אני בימים אלו כותבת סדרת טלוויזיה, סדרת פשע. כל הטירוף שלי, כמו שאמרתי, יוצא מסדרה הזו, סדרה מאוד אלימה. חוץ מזה אני גם ממשיכה להקליט.
רגע, מה זה חוץ מזה? את יודעת לכתוב סדרות טלוויזיה?
אני לא יודעת, אני פשוט אדם שקודם כל אוטודידקטית, אבל הכל יוצא ממני מהבטן, והנה נכנסתי ללילות עם כוס היין שלי, והתחלתי לכתוב סדרה, שהיום עוברת להפקה, וכבר יש בעניין בדרום אמריקה.
אז, מה בליבה? זמרת, כל... זמרת עולם לא, שהופכת למרגלת במוסקבה?
לא, לא, עבריינית, לסבית, אישה מאוד מאוד חזקה, המסר מאוד חזק, זה בעצם על אונס. כל העניין של האונס, אני הגדתי בסדרה הזו, שהמסר מאוד חזק. סדרה עם גסויות ואלימות. ו...
איך זה קשור אבל... אלייך, יסמין? זה נדמה
לא
לפחות...
יודע, אם תראה אותי בסדרה שאני מתכוונת לשחק, אני חושבת שאו שאני אאבד את כל הקהל שלי, שלא יבין מה קרה ליסמין. או ש... תשמע, יוצאים משם דברים... זה באמת אפילו גרם לי להרגיש שלא חסר לי לשיר כבר.
וואו.
אני מתכוונת עם דמות איתי נוספת, כבר 4 שנים, אני וירדנה, הדמות הראשית ירדנה, והיא עוד יסמין, יש לי עוד יסמין בחיים. אבל עם כל התשוקות וכל הדברים המפחידים שיש בנו, הכל בא לידי ביטוי בסדרה הזו.
והעולם חיכה לך, יסמין? העולם הצליח להמתין שנתיים, או שאת, את?
מה שאני מרגישה מהקהל שלי זה שהוא לא עזב אותי לרגע. שמה, הייתה לי משנה באמת, באמת מאוד מאוד קשה, גם רגשית מאוד קשה. סוג של פירוק חיים. אבל אני רואה שמסביבי באמת הרבה אנשים עברו שנה עם משברים. אבל כל הזמן הקהל היה שם. כל הזמן נתנו לי יד.
גם עכשיו...
הרבה פעמים כבר החלטתי לעזוב את המוזיקה. זה האמת.
כי?
אתה יודע, גיל שוחט, חברי האהוב, אמר לי, יפי, מישהו שם למעלה החליט להרוג אותנו. אתה בתור אומן שהאומנות שלך היא הקיום שלך, היא המהות שלך. כשאדם כותב עליי ביקורת לא טובה, אני לא אגיד לך שקראתי וסיימתי עם הביקורת. אני הולכת איתה ואני חיה אותה. האומנות שלנו היא הקיום, היא המהות שלנו. וברגע שאתה לא יכול לעשות את ה... את ה... לבצע, לקיים את הקיום שלך, את המהות שלך, אתה פתאום, אתה... הכל קורס, ופתאום אתה אומר, רגע, לא זקוקים לי, אני לא נזקק. מה אני עושה? אני לא יודעת לעשות משהו אחר. חוץ מאומנות, אני מנסה. התחלתי לחשוב על דברים, עכשיו, אין לך פרנסה, ומצוקה, אתה בפחדים, בחרדות. ואתה הדבר הכי מיותר, כביכול, אתה בראש האנשים להיות מושבטים, ואתה האחרון לחזור, ואתה מתושכל, כי אתה מבין כמה אנשים זקוקים, תשמע, העולם בלי מוזיקה ימות. אני אומרת לך, אם אני אחבל לך עכשיו את כל המוזיקה, או אם עכשיו בשיחה שלנו אני אעשה לך פתאום קצב, אתה תתחיל לזוז. אנשים לא מודעים לכמה המוזיקה היא החיים. ופתאום קיבלו לנו את המוזיקה, אבל לנו האמנים קיבלו את הקיום.
ואת רואה חזרה, או שעכשיו התפרצות המגפה מחדש מחבה גם אותך שוב?
היא שוב, היא מאיימת, היא לא נותנת, אתה רוצה לפרוח, לפרוס כנפיים, ויש עננה שאומרת לך, רגע, רגע, תוריד, ואני רואה פה חברים, אני עכשיו ברגע הזה בקאמרי, במחזמר של זה אני, של מאור וגורי, וכולם שמחים לעלות ומקבלים מיקרופונים ועולים לבמה, וההתרגשות גדולה, אבל אתה מבין שמעבר לאופק, ממש עוד כמה
עוד רגעים... עוד רגע זה ייסגר שוב. אולי, אולי, אולי. תגידי, אני חייב לשאול אותך, לא שאלת את עצמך אם בתור אישה, בטח בתור אישה שכתבה את ירדנה וחיה עם ירדנה 4.5 שנים, בכלל לעלות על במה שבסיסה שירים של אייל גולן, שהוא אשם, אבל כמובן לא נמצא זכאי, או בכלל לא הוכחה, או כל מיני כאלה. זו לא מחשבה שעלתה לך בראש, אולי אני לא צריכה לקחת חלק בדבר הזה?
שאלה שלך פשוט נהדרת. בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה, ואז נכנסתי לעומק הקורה, ואני רוצה להסביר לך שאנשים, אני אסביר לך, זה מאוד חשוב לי מה ששאלת. השירים הם שירים שמבוצעים על ידי אייל גולן, ובוצעו לאורך כל שנותיו כזמר. מאור זגורי רצה להביא מוזיקה שגדלו עליה אנשים, והוא חשב, מה אני... הוא חשב מה אני יכול להביא בז'אנר המזרחי, או את זוהר ארגוב, שזה כבר נעשה, או, let's face it, האדם שגדלו על שיריו הכי הרבה, הוא אייל גולן. הוא לקח את השירים האלה, אין יזכור לאייל גולן בסדרה, עם כל ה... סליחה, במחזמר, חלילה, מבלי לפגוע בכבודו של אייל. המחזה מאוד פמיניסטי על משפחה ספרדית לדינו, שהילדה רוצה לשיר, ואבא אוסר עליה. ולאורך כל המופע שזורים השירים האלה, שנכתבו על ידי אנשים נהדרים ומוכשרים, והוא שוזר אותם במחזמר, אין שום הזכור לשום פגיעה בכבוד האישה, והמחזמר לא מדובר על אייל גולן, הוא לא מספר עליו, הוא לא מוזכר שם. אלה שירים שהדור של עד היום בני 25 גדלו על השירים האלה. וזה מה שמאור רצה, הוא רצה לחזק את האישה דרך השירים האלה. זה נשמע הומוריסטי או מגוחך, אבל זה כל כך חזק, ורק כשבאים למחזמר מבינים, ואני יודעת כמה אנחנו גאים לקחת חלק במחזמר הזה, שכל כך מחזק נשים.
אז הנה, אמרת לנו גם את התשובה על הדבר הזה. אני רוצה לברך אותך ולשמח, לשמוח איתך על הכבוד שדינה אברינה, דווקא דינה אברינה, נתנה לך על בימת המשחקים האולימפיים. יסמין לוי, לעונג רב, תודה שהייתי איתי הבוקר.
יקירי, תודה לך, מעומק ליבי. תודה לך.
תודה לך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט. כמובן,